צהריים טובים. אוקיי, הגענו אולי הסוגיה הכי מרכזית בכל פרק חזקת הבתים, סוגיה שתעזור לנו בעצם גם לבחון איזה מודל של חזקה פועלת, וגם בתוך המודל לחדד מה התפקיד של אכילה. כמובן הכל דרך המחלוקת המוראים וגם כמובן מחלוקת הראשונים. מה שהופך את הסוגיה לכל כך פועה, העובדה שלא רק שיש מחלוקת המוראים, יש כאן וריאציות שונות לסוגיה בראשונים. זה מה שהופך את הסוגיה הקלאסית, יש ויכוח בראשונים בנתונים. בדרך כלל יש הסכם בנתונים, אז יש ויכוח בהיגיון. מה חשב אביי, מה חשב רבא, אז לפי רשב"ם דרך אחת, לפי התוספות דרך אחרת. כאן פשוט יש מפות שונות. לפי הרשב"ם מדובר במציאות אחת, לפי הרמב"ן מדובר במציאות אחרת, ונספיק נראה גם את הריף וגם את רבנו חנן. מה שעובר את הסוגיה, הנקודה השלישית, לכל כך חיונית מתודית, שזה מה שאני קורא סוגיית הפינג פונג, שיטת הפינג פונג. איך אתה קולף סוגיה? אתה מתחיל עם השיטה הכי ברורה, הכי הגיונית, אינטואיטיבית, ואז אתה שואל צד שני, איך סבר שני, איך למה השיטה האחרת לא חשב כך, אם זה כל כך הגיונית. ואז אתה בונה, אתה בונה סברה והיגיון לשיטה שהיא פחות הגיונית, ואז אתה חוזר פינג פונג לצד הראשון. השיטה שחשבנו היא כל כך הגיונית, מה היא תגיב, איך היא תגיב לסברה שלנו. אז למשל, בוא נגיד יש מחלוקת שבקיבר בישמעאל, אתה חושב שבעקיבא זה הכי אינטואיטיבית, אז הצד הראשון בלימוד, הצד שני זה לתת סברה לרבי ישמעאל. אחרי שבנינו סברה כל כך טובה לרבי ישמעאל, מה סבר רבי עקיבא? או, רבי עקיבא סברה טובה, מה סבר רבי ישמעאל? אתה כאילו פשוט עושה פינג פונג, אז אתה קולף, 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 ומגיע לעצם. אז כמובן ככה חשבו ראשונים, כשהריטב"א שואל מה הסברה של אביי, כי הריטב"א הניח שסברת רבא היא כל כך פשוטה שהיא לא צריכה הסבר. או שהגמרא אומרת, מה איתה מדרבי טרפן? אז כנראה שהשיטה שבקיבר במשנה היא הגיונית. אז כאן יש סוגיה מאוד 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 מתאימה לגישה הזאת, לאסטרטגיה הזאת. שאתה מתחיל עם שיטה מאוד מאוד ברורה הגיונית, אז אתה בונה סברה לשיטה הנגדית, ואז אתה אומר, טוב, נחזור לשיטה שחשבנו שכל כך הגיונית, איך היא תגיב למה שבנינו, וחוזר חלילה. כמובן, נתת הקדמה לסוגיה הזאת. כמובן, בכל סוגיה צריכים לשאול מה מייחד את הסוגיה. בדרך כלל יש לנו הלכה ברורה של חזקת שלוש שנים, אם החזקה מתקיימת, המחזיק זוכה, אם החזקה לא מתקיימת. מה מייחד את הסוגיה? למה יש ויכוח? האירוע הזה של שכון הגבה אף פעם לא קרה. זה לא אירוע. מדובר פה במושג, איזה רעיון, איזה סיפור, תסריט מופשט שחזל המציאו כדי להציג ולהנגיש את ההיגיון, את הסברות, את המושגים. אז למה העלו את הנושא הזה? מה מייחד את המקרה הזה? כמו שניים מוכסים מטלית, זה כמעט לא קורה. וחזל זאת דרך טובה להנגיש את המושג של מוחזקות, מוחזקות משותפת, מוחזקות שוויונית. אז מה מייחד את הסוגיה שלנו? למה יש כל כך, למה יש דיון? אולי זה כן קרה. משתמע בבבא בסרא דווקא זה פרק שנשמע שהמקרים כן קרו, כי יש אנשים ויש שמות, אבל בסדר, למה הגמרא מתעדת? למה רבינו ואשי הכניסו את זה? כי זה סיפור חשוב, כי זה סיפור מאפיין, זה סיפור גנרי, סיפור שאמור לשקף היגיון בסיסי. אז בדרך כלל אין ויכוח על הפרטים. כולם מסכימים מה קרה, פשוט האם מה שקרה מטה את הדין לכף המחזיק או מטה את הדין לכף המרקם. יש מאבק בין המרקם לבין המחזיק, המחזיק אכל, אבל המחילה הזאת היא מספיק משמעותית, מספיק רצינית, מספיק אינטנסיבית, אמר כמה כן מחה, לא מחה, מחאתו נחשבת מחה טובה, לא נחשבת מחה טובה. בדרך כלל, כל הנתונים וכל הפרטים מוסכמים, שניהם מסכימים מה קרה, מה התרחש, מי אכל, מה אכל, מי מחה, מי לא מחה. השאלה, אני לוקח את החזקה, את האכילה של המחזיק, אני לוקח את המחה של אמר כמה, ואני אומר, איך הם משחקים אחד עם השני? מה הדינמיקה? מה האינטראקציה בין הביצוע של המחזיק לבין הביצוע של המרקם? אם מנצח אכילה טובה, מחה טובה. כאן הנתונים לא ברורים. כאן יש ויכוח בין המרקם לבין המחזיק, לא רק של מי הקרקע, אלא על השכונה גבוהי. אמר כמה טוען שהוא היה בשכונה גבוהי, ואם הוא צודק, אז הוא מטרפד את החזקה של המחזיק, המחזיק טוען שהוא לא היה. ואז השאלה היא, מי חייב להוכיח? מי מוטל חובת ההוכחה? זה מה שמייחד את הסוגיה שלנו, שבדרך כלל יש הסכם מה קרה, השאלה לאור מה שקרה, לאור עובדות מי זוכה. כאן יש ויכוח מה קרה, והוויכוח הוא על משהו צדדי, לא על עיקר ההתיישבות של המחזיק, אם המחזיק היה או לא היה, כי זה הוא חייב להוכיח. מחזיק כן היה שם, השאלה, האם גם אמר כמה היה בשכונה גבוהי, וכמובן לא ברור מה זה שכונה גבוהי. אז לא התחלנו את הסוגיה, אבל התחלנו, צריכים כל הזמן, לפעמים זה קשה לדעת מראש, אבל אחרי שלומדים את הסוגיה, פעם ראשונה, קריאה ראשונה, מה הדיון פה? מה מיוחד פה? איזה נקודות שונות? מה הלוקוס פה? מה כל ההתעסקות פה? התעסקות פה הוא בגלל שהנתונים לא ברורים, בניגוד לשאר המקרים שברור מה שקרה, השאלה מי זוכה, מי לא זוכה. אז זאת הכל הקדמה. יש סוגיה מתודית מאוד מאוד חשובה, כמובן סוגיה מרכזית. על הסוגיה הזאת נבחנתי, התקבל לישיבת הר עציון ב-82, חסין שאל אותי, נו, מה אתה לומד? אני עומד חזקת הבתים, הייתי שמיניסט בישיבה תיכונית חרדית. הוא אמר, נו, מה אתה חושב על שכונה גבוהי? אז אמרתי את כל הלמדו שלמדתי כל השנה. פשוט שפכתי לו איזה חצי שעה, לא רק שכונה גבוהי, כל מה שלמדתי, לא ידעתי להפריד, שמעתי ככה, למדתי באיזה ישיבה שפשוט הביאו לנו עוד תר ועוד תר ועוד רד, ולא יכולתי לבחון, לא היה לי כושר ויכולת ניתוח, פשוט. קיבלתי הרבה, קלטתי הרבה, זכרתי הרבה, ולא יכולתי לנתח אותו. אז פשוט אמרתי לו כמה שלמדתי כל השנה, וכנראה שהוא ויתר לי והכניס אותי לישיבה, כי אני לא הייתי מכניס אותי לישיבה. ברוך השם שאני לא בחנתי את עצמי, כן. זה סיוט, כן. אוקיי, מה שאומרת, איזה סרט. אוקיי, לא בחנתי את עצמי. טוב, אז מה יש לנו פה? איזה שיטה היא השיטה הכי אינטואיטיבית, הכי פשוטה, שיטת רבא או שיטת רב נחמן, שהכל על המחזיק או הכל על המרקמה. מי חייב להוכיח את הוויכוח פה, את הפרטים של כן שכונה גבוהי, לא שכונה גבוהי? זה צריך להיות ברור, חד משמעי. אני מתחיל מ-0, ground zero, מהקומת קרקע. מי חייב להוכיח? רבא צודק או רב נחמן צודק? איזו שיטה זה הכי הגיונית? לרדת ממש 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 תשתית הכי אינטואיטיבית, לרמה הכי אינטואיטיבית, בלי סברות, בלי תחכומים, בלי חוכמולה. מה הסברה הכי פשוטה? רב נחמן. 100%. לא 90%, 100%. כי יש מרקמה, המחזיק רוצה להיכנס למקום של הקרקע, אין לו עמדת כוח, אין לו ממד, אין לו כלום, חייב להוכיח את האמנים, פשוט מקלב עד. למה שהמרקמה צריך להוכיח משהו? הכל כמו שהמחזיק מוכיח אכילה, גם חייב להוכיח את הפרט הנוסף. הרי הוא בא להוכיח שהוא קנה, אז הוא חייב להוכיח שהוא אכל, ושאלה, לא מחה, ואמר כמה טוען, לא ברור, לא אכלת, מחית, אבל טוען שיש משהו שמקזז ומטרפד ומקלקל את החזקה שלך, ואז עקיבא, תן לי את הכיסא הזה, בבקשה, הכיסא הזה קצת, שייך לשכונה גבוהי, לא מתאים, כן. צריך להיות במוזיאון, אבל לא. תודה רבה. טוב. 100%. איך רואים את זה? לפעמים כשרואים ראשונים ממציאים שיטות מאוד קיצוניות להסביר את הצד השני, רואים עד כמה הצד השני קשה ודחוק. איזה ראשון ראיתם? איזה שיטה היא מאוד מאוד קיצונית, וכמעט לא נתייחס לשיטה הזאת בשיעור, אבל השיטה באה לתת סברה ולתת גיבוי ולחזק את השיטה של רבא. איזה שיטה ראיתם בתחילת המקורות? שיטת היש מפורשים ברף. השיטה הזאת לוקחת אוקימתא מאוד 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 קיצונית, שכל הסוגיה מתנהלת כשאין מה? מה האוקימתא הכי גדולה פה בסוגיה? כשאין מרקם. אנחנו לא יודעים שהיא מרקם. המערער בא, רוצה להעיף את נחום, אבל אין למערער סטטוס קדום של ותיק של מרקם. ממילא הוא מוכתר כמרקם רק על פיה, מחזיק. המחזיק מודה שאמנם היית מרקמה וקניתי ממך. ברגע שהמחזיק מכתיר את המערער כמרקמה, איזה נשק יש למחזיק, איזה נשק יש לו, כי בלי נשק הוא לא ינצח, כי שיטת רב נחמן כל כך פשיטה. מתן, איזה נשק יש לו? פשע זה הפשע. תאמינו לי שקניתי ממך מערער מקף מרקמה,
יחלתן שתיש זר לגמרי, אז יש לי נשק. היש מפרשים בריף המציא נשק למחזיק כדי לתמוך שיטת רבא. כי בלי נשק, לפי היש מפרשים בריף, המחזיק לא יזכה, אין לו תקווה להטיל חובת ההוכחה על המרקם. שיטה מאוד 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 קיצונית, כי למה? כי זה הכללת בריסק. ברגע שבניתי בסיס כל כך איתן לשיטת רבא, שהמחזיק נאמן כי יש לו פשע עשה פשע יתר, מה השאלה? מה סבר רב נחמן? רב נחמן מכחיש פשע עשה פשע יתר, ואיזה משנה מפורשת בכתובות, סד הזה של אביך הייתה, וקניתם לך שאפילו לפי רבי ישוע, מי שמכיר פרק נשען בכתובות, רבי ישוע דוחה את הכל, לא סומך על חזקה ולא סומך על רוב, לא בריא שם רשיע, רשיע לא מפיינו חיים, אבל גם רבי ישוע שמאוד מחמיר בהכל, הוא מקבל פשע עשה, פשע עשה מן התורה, כתובות חפפת, מניין פשע עשה מן התורה. הייתכן שיש שיטת המראים שדוחה, פשע עשה, פשע יתר, לא ניכנס לסוגיה הזאת כרגע, זו סוגיה עמוקה בפשע עשה, פשע יתר, לא סוגייתנו. השיטה הזאת מאוד מאוד קיצונית, זהו קימתא שלא מופיע בגמרא, לפי הפשטות בגמרות המאמר הוא גם מרקמה, ויש מאבק ויש עימות בין מרקמה לבין מחזיק, אבל יש מפרשים לזה בריף, מנסה לתרץ שיטת רבא, כי לפי הפשטות אין לרבא, אין לשיטת רבא רגליים. כי לפי הפשטות המחזיק מנסה להוכיח, והוא חייב להוכיח את הכל, את כל הפרטים, לא רק ראשי הפרקים, והוא לא הוכיח את הכל, ולמה שנעביר חובת ההוכחה מהמחזיק שבא לסלק את המרקמה, מהמרקמה שנמצא בעמדת כוח ובכיסא הטייס. זו בעצם שאלתנו בסוגיה. איך נפרנס ואיך נתמוך ואיך נביא איזה היגיון לשיטת רבא, וכמובן ברגע שנבנה משהו לרבא צריכים להשאיר מקום לרב נחמן להתווכח ומה בדיוק הוויכוח. וזאת כמובן שאלת הרמב"ן. הרמב"ן הזה מנסח את השאלה, בואו נפתח את הרמב"ן. כמובן הוא תוקף את הרשב"ן. הרמב"ן מעלה ארבע קושיות נגד הרשב"ן, עוד מעט נעסוק בשיטת הרשב"ן, אבל הקושיה הכי למדנית. יש קושיות טכניות, שכונה גבי, לא כל כך משמע, לא כל כך משמע, אבל השאלה הכי למדנית היא קושיה שנייה. ועוד, אם כן, מי תימא דרבא? שוב פעם, מי תימא דרבא? זה הביטוי של הרמב"ן, לא כל מה שהקדמנו. שבעצם שיטת רב נחמן ברורה, שיטת רבא זקוקה להסבר, לתמיכה. מי תימא דרבא? ולא, כל זמן שלא הביא ראיה שדר לבדו, אם המחזיק לא הביא ראיה שהוא היה בלעדי, לא הביא עדי חזקה, שאין חזקה למי שדר עם הבעל. אז הרמב"ן דוחה שיטת רמב"ן, נראה את הדינמיקה בין הרמב"ן לבין הרשב"ן. אז המטלה שלנו היא לתמוך שיטת רבא. למה הרי המחזיק חייב להוכיח את הכל? למה אני מעביר חובת ההוכחה מהמחזיק למרקם השיטת רבא? ולכאורה התשובה היא פשוטה, והיא כמובן מבליטה את כל מה שהעלינו בשבועיים האחרונים. שבעצם לפי רבא, המגמה של חזקת ג' שנים בשל אכילה היא לא לגרות את המרקמה ולהביא הוכחה משתיקתו שכנראה הוא מחר, כי אז, כפי שאמרתי לכם הרבה פעמים, זה all or nothing, זה כל הקופה. אם יש לך ראיה, הראיה צריכה להיות הרמטית וסגורה ומושלמת, אז אתה זוכה. אם אין לך ראיה, אז לא זכית. ועד שלא הבאת ראיה, אין כלום. חזקת שלוש שנים היא לא חלקית, היא לא דרגתית, אלא אני מגרה, 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 מגרה. אם אתה שותה, כמובן לפי רמב"ן זה מיד, לפי הרבה שנים זה רק תוך שלוש שנים, וכמובן יש גם לקבל ראיותות נגד, איפה השטר תוך שלוש שנים, אבל זה הלכת על כל הקופה. אם אני מוכיח מכל הנתונים שאתה לא מחית ושאין ראיות נגדי כי זה סביר שזרקתי את השטר, אז הבאתי הוכחה לבית דין שאתה כמרקמה מחרת לי שדה באיזושהי נקודה לפני החזקה ואז אני מנצח, אבל עד שלא הוכחתי את הכל ויש טענות נגדיות אז אין לי שום עמדת כוח ואין לי שום מעמד ואתה חייב להוכיח את הכל. על כרחנו שלפי רבא, חזקה היא לא ככה. וזה כמובן מה שהופך את הסוגיה הזאת לכל כך קריטי. על כרחנו שרבא בוחל במודל ב' שחזקה, חזקת שלוש שנים זה לא הוכחה מפעולתי וחוסר תגובתך. חזקת שלוש שנים זה ניסיון של המחזיק להחזיק את הקרקע, להיות מוחזק בקרקע, להיחס בקרקע, להשתלט על הקרקע. כאן משפט חשוב. ובדרך כלל ברגע שאדם מחזיק בקרקע, אם הוא מוחזק לפי המודל השני, הופך להיות מוחזק וזה נתן לו ניצחון. אבל המעמד, משפט חשוב כאן, המעמד של מוחזק חשוב לא רק לגבי עצם הניצחון, אלא גם כאלה השלכות פריפליות ומשניות. אם אני מוחזק אחרי אכילתי, אז לא רק שאני זוכה בדרך כלל, אלא גם אם יש ויכוחים משניים, כמו שיש פה, יש ויכוח לא על אכילה, אלא יש ויכוח על אם היית בחדר פנימי ומחית לפי הרשב"ם, אבל אני כבר תפסתי עמדת מוחזק, אני כבר זכיתי להיות מוחזק, אכילה הכתיר אותי כמוחזק, אם אני מוחזק אז בדרך כלל מנצח, כי אין לך טענה נגדית, אבל גם אם אתה מלא טענה נגדית, כנראה שלא מגיע לך ניצחון כי הייתי בחדר אחר, בסדר, תוכיח, כי אני כבר מוחזק, ומי שמוחזק הוא לא חייב להביא ראיות, מי שמוציא חייב להביא ראיות, הם מוציא מחבר עליו הראיה. זה בעצם הקונץ פה לפי רבה, שאם חזקת 3 שנים, זה מודל א', שאני מגרה, ותחוסר תגובה, נחשב שתיקה והודעה, אז או הכל או כלום. אם הוכחתי את הכל, יש הוכחה. אם לא הוכחתי, יש לך טענה ששתיקתך לא נחשבת שתיקה מכל מיני סיבות, אז אין לי כלום. זה הכל בית של קלפים. רק שאתה מוציא קלף אחד, הכל קורס, והכל נופל. אבל חזקת 3 שנים זה בעצם אני בונה מעמד ומציאות ונוכחות על הקרקע שבדרך כלל בהדר טענות נגדיות מזכה אותי בקרקע כי אני מוחזק, אבל זה גם נותן לי הטבות אחרות. זאת אמירה חשובה שצריכים לחפש בפרק חזקת הבתים כל מיני הטבות אחרות למחזיק. ברגע שמוצאים הטבות אחרות, לא כשאתה זוכה בדין, לעסוק בסוגיית מיגו, אם זה מיגו להחזיק, מיגו להוציא, כל מיני הטבות אחרות, כי זה שהשתלטת על הקרקע, זה נותן לך מעמד, בדרך כלל המעמד מוביל אותך ישר לניצחון, אבל המעמד הזה חשוב גם תחום הניצחון, גם לפני שניצחת, כי יש כל מיני תחנות נוספות שצריכים לעבור אליהם, אבל גם אז אתה מוחזק, יש לך כל מיני זכויות והטבות ונדד כוח, כי אתה מוחזק. זה בעצם מה שקורה בסוגיותינו לפי רבה. אדם הזה אחר 3 שנים, אמר כמה בא מאיזה טענה, לא יודע את סוג הטענה, נעסוק בטענה, הוא רוצה לקזז, הוא רוצה לזכות, בסדר, תוכיח, אני כבר מוחזק, אכלתי 3 שנים, אתה חייב להוכיח, שיניתי את כל השולחן, עכשיו אני יושב בצד הטוב של השולחן, אני יצא בראש השולחן, אתה חייב להוכיח, אתה רוצה להוכיח, בבקשה. זאת אומרת, הדרך הכי הכי פשוטה להבין את רבה, התחלנו עם רב נחמן, הדרך הכי פשוטה להבין את רבה, שרבה טוען שחזקת 3 שנים, זה לא סתם ראייה, חזקת 3 שנים הופכת את המחזיק למוחזק, ואז כל הראיות וכל החוות עוברות לצד המערכה. כמובן, זה לא רק הסברה, אלא גם כן הטקסט מאוד מאוד תומך. מה לשון הגמרא לפי רבה? המוציא מחברו עליו הראייה. זאת אומרת, אם נתחיל את משחק הפינג פונג שלנו, נשאר יש ויכוח בשכונה גבאי. אז החושב כמו הרב נחמן, זיל דרור אכילתך, ואמר כמה מנצח וחובת ראיה על המחזיק. ואז שואלים את עצמנו, מה סבר רבה? אז כנראה שסבר רבה שחזקת 3 שנים זה מוחזקות. והמוציא מחבר עליו הראיה, שזה עכשיו המוחזק הוא המחזיק, ומרקמה הפך להיות מוציא, ואז הוא חייב להביא ראיה. וזה הלשון של הגמרא. וזה מה שרשב"ם טוען גם כן, מסתכל בלשון של רשב"ם, נכנסתי לשאלה מה זה שכון גבוה, אני משאיר את זה בצד, אבל מבחינה מבנית, מסתכל ברשב"ם, מדף חפתת המדעת, המוציא מחבר עליו הראיה, דהיינו מוכר. מילים חשובות, מילים אפיות. שהרי לוקח מוחזק. וואו, מודל ב', שהרי לוקח מוחזק, שהרי לוקח מוחזק. מוציא מחבר עליו הראיה. אלא שאז נשאלת השאלה, נו, מה סבר רב נחמן? חשבנו שרב נחמן כל כך אינטואיטיבי, כך שניסינו לבנות סברה לרבה, שאלה, נו, מה יגיד רב נחמן? וכאן יש שתי אופציות. האופציה המהירה, הנתיב המהיר לתל אביב, ובזה נסיים את השיעור, אל תדאג. והנתיב היותר ארוך, אבל היותר למדני כמובן, כי זה מכריח אותנו לחדד. מה התגובה הכי פשוטה לרב נחמן? זה בניגוד לרב, הרב נחמן מבין ש... חזקת 3 שנים זאת ראיה. ואז או הכל או כלום, ואין כאן מוחזקות, ואין כאן מצמיח ולא ראיה, זיל ברור התחילתך. אותו לאט, אני מחזיר את הפינג פונג. אופציה א', רב נחמן סובר שחזקת ג' שונים מביא ראייה. ואז סיימנו את הסוגיה. שאלתנו, בתוך השבועיים הראשונות, האם חזקת שלוש שנים זה מוחזקות או ראייה, היא בעצם מחלוקת רב נחמן. אז אפשר לסיים את השיעור. אולי זה צודק, אולי זה נכון, אני לא יודע. כך אפשר להבין את המחלוקת רבה רב נחמן. ישנים לא כל כך מנסחים שיטת רב נחמן. אבל זאת גישה אחת, ואולי גישה הכי עקרונית. תזכרו, אמרתי לכם בבי שבוע, כל שיטה בנויה על שתי הנחות. הנחה אחת עקרונית, הנחה אחת יישומית, טכנית. אז כאן, אופציה אחת זה שרב נחמן חולק על ההנחה העקרונית של רבה. הרי רבה טוען שכל חזקת שלוש שנים בנויה המוחסקות, אתה רואה לא בנוי על ראייה, ואין ראייה עד שתוכיח את הכל. זיל בירור אכילתך. כמובן, האופציה יותר מעניינת והיותר מזמינה, היא שגם רב נחמן מודה שבדרך כלל, המנגנון של חזקת שלוש שנים היא מוחסקות. אבל כאן, טענת המרקמה שהוא היה בשכון הגבוה, היא לא באה לקבל כהנחה שהמחזיק החזיק ואכל, אלא שיש למרקמה איזו טענה נגדית. לפי טענת המרקמה שהוא היה בשכון הגבוה, תשלים את המשפט? אם הוא צודק, תגיד איזה יותר חד, אם הוא היה בשכון הגבוה, זו התוצאה, אבל מה הטענה שלו? אם הייתי בשכון הגבוה, לפי טענת המרקמה, מה? למה הוא לא מוחזק? למה? הוא לא השתמש. טענת שכון הגבוה, לפי המרקם, לפי רב נחמן, לא בא להביס את האכילה של המחזיק, לקזז את האכילה של המחזיק, לנצח את האכילה של המחזיק, גם איזו טענה נגדית, מה המילה החילופית? אם הייתי בשכון הגבוה, אני בא לעקור. יש כאן עקירת החזקה. זאת אומרת, לפי רבה הוא אכל, ויש למרקמה טענה שהייתי בשכון הגבוה, ובואו נגיד, זה נחשב מחאה. אני הייתי בשכון הגבוה, אתה אכלת, אבל אני הייתי כל היום מוחה, עובר, יושב איתך, זה סוג של מחה. אז לפי רבה המרקמה מודה שהמחזיק אכל, הוא מודה שהמחזיק מוחזק, התוצאה היא שהוא מוחזק, ואז כל החובת הוכחה תיפול על המרקמה. זה מה שרבה טוען. רב נחמן טוען, לא, אופציה A, אופציה B. שבעצם שכונה גבוה אינה נחשבת מחאה נגד אכילתו. אני מניח שאכלת ומניח שאתה מוחזק, אבל עכשיו אני טוען שמחיתי. שכונה גבוה היא נחשבת עקירת אכילה. וזה הוויכוח. טרם נכנסנו לסוגיה, רק פשוט אנחנו בונים את הסוגיה. יש שני מודלים להבין את המחלוקת רבה רב נחמן. אבל אתה רואה שתי הנחות. שיטת רבה כנראה בנויה על שתי הנחות. אחת, הנחה עקרונית, חזקת ג' שנים, דין של מוחזקות. פלוס, טענת שכונה גבוהי מנצח אכילה, אבל אינה עוקרת. זאת אומרת, אתה אכלת, אתה מוחזק, אני עכשיו האוטסיידר, אמר גם כי אתה אכלת, גם לפי טענתי, אני הייתי בחדר הפנימי, לפי הרשב"ם, ומחיתי, ואני מניח להסכים שאתה אכלת, מניח להסכים שאתה מוחזק עכשיו, ואתה טוען שאין לך זכייה, אין לך ניצחון, כי אני מחיתי כל יום. בסדר, אתה חייב להוכיח מה אתה מטוען. השאלה, מה טוען רב נחמן? רב נחמן טוען ש... אופס. רב נחמן טוען ש... אני חולק על כל הנחה. אני חולק על הנחה ראשונה. אני אומר שחזקת שלוש שנים זאת ראייה, ואז הכל הלא מחזיק. או שטוען אין החינמי, חזקת ג' שנים זה מוחזקות. אלא שטענת שכון הגבוה של ג' היא עקירת
אכילה,
לפי טענתי אתה לא מוחזק, אנחנו עדיין מתבחים אם אתה מוחזק. לפי רב, אני מודה שאתה מוחזק, אני רק מנצח מדרך אחר, מכיוון אחר. לפי רב נחמן, אני טוען שאתה לא מוחזק, אז שאתה לא מוחזק, אתה חייב להוכיח שאתה מוחזק. ואז השאלה, כמובן, הופך להיות שאלה הרבה יותר טלסקופית. למה ששכונה גבוה איתי העקירה? ולמה ששכונה גבוה איתי הסוג של המחאה החיצונית? שומע? תקלוט זה היטב. קלפנו, עכשיו הגענו לאיזה משהו מאוד תרום יסודי, אנחנו צריכים לצלול עוד יותר עמוק. לפי רב נחמן, תנת מרתמה, הייתי בשכונה גבוהי בית המת, לא מוחזק. מרבה, תנת שכונה גבוהי, היא לא פוגעת בעיקר החזקה, היא רק אומרת, אני מחיתי, זאת לא פגיעה בחזקתך, באכילתך, אני לא עוקר את האכילה שלך, אני טוען, זה לא שפגעתי, לא עקרתי, אלא אני מחיתי, זאת לא פגיעה בחזקה שלך. אז חייבים לשאול למה. לא מספיק להגיד את זה, למה ששכונה גבוה יתהווה פגם באכילת מחזק, למה שלא, מה זה אומר על חזקה, מה זה אומר על אכילה? רק כמה שזה עוזר לנו להיכנס לאיזה שלב או רמה תת-קרקעית, קומה תת-קרקעית עכשיו, למה, מה אופי החזקה, למה ששכונה גבוה תהווה עקירה לפי רבנחמן, למה? אם אני מבין איזה מודל, אז הוויכוח הוא איזה ויכוח על. האם זה מודל של חזקה כראיה או מודל של חזקה כמוחזקות. אבל כשהם מסכימים שזאת מוחזקות, לפי רב נחמן שכונה גבוהי עוקרת, לפי רבה שכונה גבוהי זה רק מחאה, למה? איך אתה תופס אכילת המחזיק כדי להגיד שזאת עקירה, ואיך אתה תופס אכילת המחזיק כדי שזה יהפוך להיות סוג של מחאה חיצונית ולא עקירה פנימית. אבל כדי לחדי וכדי להסביר ולהגיר את השאלות האלה צריכים יותר רזולוציה. מה זה שכונה גבוהי? בדיוק מה זה שכונה גבוהי. לא רק שיטת הרשב"ם, אלא תגיד את זה יותר מדויק. מה זה שכונה גבוהי? במה מדובר? כדי באמת לחדי שיטת רב נחמן. אז שוב פעם, בואו נסכם, לאן הגענו עכשיו? כי עכשיו אנחנו עומדים בצומת וממשיכים. במקום הרבה יותר עמוק עכשיו, הרבה יותר נואנס עכשיו. שיטת רבה תונה הגיריון, תונה הסבר. איזה הסבר נתנו שהכל מבוסס על כל מה שמעתי בהתחלה, אני מניח שרובכם הגיעו עליו. כן, אני רק מסדר את זה. לפי רבה חזקת 3 שנים בורים מוחזקות. ואז זה הופך להיות מוחזק, יש איזו טענה של המרקם שהוא מחר, או מוחזק נמצא בכיסא הטייס, המחזיק, ואז המרקם צריך להוכיח. השאלה איך נגיד רב נחמן. אז תגובה אחת אפשרית שהוא חולק על כל העמדה, על כל היתרון, ולדעתו חזקת 3 שנים זאת ראיה, והכל מונח, הכל מוכר לו למחזיק, עד שיוכיח את הכל. זילבר אחידה. הבנה שנייה שתהווה את המסגרת לכל שער השיר, לכל בשיטת הרשב"ם, שגם רב נחמן מודה עקרוני שחזקת 3 שנים מהווה מוחזקות, אבל הוא טוען שטענת אמר כמה היא לא שהייתי מוחזק, אבל יש לי טענה דתית, אבל אתה לא מוחזק, אם לא אוכל, תגיד לי בשכונה גבוהי. אז אני מצייר מחדש את כל האילן, את כל הטבלה, כדי להגיע עוד לחלק הבא. שכונה גבוהי, עכשיו מודל B. לכולי עלמא, חזקת 3 שנים שווה מוחזקות. השאלה, מה זה טענת שכונה גבוהי? לפי רבה מחיתי, מחאה. אבל המחזיק אכל והוא נחשב מוחזק. לכל עלמא. אז זה המיקוח. לפי רב נחמן, שכונה גבוהי, עוקר אכילה, ואז לטענתו, אין כאן מוחזק. השאלה למה? למה זה עוקר? למה זה לא מספיק להגיד שזה כן עוקר? למה שזה יקר? למה שזה לא יקר? אז צריכים יותר רזולוציה, יותר זום עניין. יש ביטוי בשם פה לתקרב, זום עניין, לתקרב. תקרב זה זום, לתקרב. בסדר, נבנה את המילה, לתקרב. כן, תהיה, מי שיעשה כאן יעבור בגוגל, ובואו נתקרב את המפה. איזה מילה אלגנטית, אוקיי.
לא נתק אוהב את, את המפה. זה טוב, מי שלא מבין עברית, אז יכול להמציא כל מיני מילים. אם הוא בא מאיזה סטיגמה או איזה.
אוקיי, אז בוא נתק אוהב את המציאות. במה מדובר? אז לפי רשב"א במה מדובר? מה זה שכונה גבוה? מה, מה הפשט? מה המילים? שכונה גבוה זה... חדר פנימי. הייתי איתך. הייתי יחד איתך. נחזור לשון של הרשב"ם, אבל פחות או יותר. אתה החזקת את הבית, את השדה איתי, ואיזה מחסן פנימי. כן, זה קצת קריפי, כן, מחסן פנימי, כמו בסחתי, מה קורה שם במחסן? יש איזה, איזה, איזה מבנה שהיה ליד הקברות ברמי לוי, כל השנים, לא יודע, הם בנו אותה, אבל איזה מקום הרוס כל הזמן. אז אמרתי לילדים שלי, שם, שם מחסנים את המפלצות. המפלצות של רמי לוי. כן, כמובן, משלם ל... ל משלם לפסיכולוגים עכשיו. כדאי לפתור את כל הסרטים שיצרתי אצל הילדים שלו. כן, מפלצת המקווה, מפלצת רמי לוי. כן. אז יש איזה, אני יודע, צריף, מחסן, בסוף, הוא נמצא שם, שקט. עד סוף השכת. יופי. אבל במה מדובר במיוחד, במדויק? אז נתחיל עם שיטת רבינו גרשום. ראיתי רבינו גרשום על המקורות? כן, היה במקורות? כן. מה טוען רבינו גרשום? ענה בשכון הגבוה, מה המציאות? הוא מוסיף מילים. אם צריכים תמיד לחפש את תוספת המילים. זה לא מופיע בגמרא, זה גם לא מופיע ברשב"ם, נחזור לרשב"ם, אבל יש כאן חידוד. מה טוען רבינו גרשום? מה המציאות? בטענת המרקמה, שהוא השתמש ביחד. חזקתי בה ולא שימשת בה יותר ממני. שוויוניות. זאת אומרת, שווה בשווה. שווה בשווה. רבינו גרשום. ולפי רב נחמן, שימוש שווה בשווה, מרקם אמור מחזיק, נחשב, כן אחירה, זה לא אחירה, זה עקירה. אז לפי רב נחמן, איך נגדיר אכילה? כי שווה בשווה זה לא אכילה. כי אם אני טוען שהשתמשנו ביחד, אני טוען שלא אכל. אז איך אני מגדיר אכילה? לפי רב נחמן, כדי להגיע לאכילה צריכים יתרון. צריכים מחזיק יותר ממרקם. יתרון ממחזיק, מתמטי. צריך אכילה דומיננטית. כשיש אכילה שוויונית, זה לא עכשיו אכילה. לטענתי, היינו שוויוניים ולא אכלת. לפי רבה, למה אני זקוק כדי להגדיר את המחזיק כאוכל? מחזיק יותר או שווה למרקם. אבל גם מספיק שווה. אז לפי רבה, כשמרקם הטוען שהשתמשנו ביחד, הוא לא עוקר את החזקה, רק אומר ששימוש שלי מהווה מחאה וזמחית. זאת אומרת, עכשיו יש לנו איזה ויכוח מאוד מאוד דק. איך אני מגדיר אכילה? אכילה נועדה כדי לייצר מוסקות. לפי רב נחמן, אני צריך אכילה דומיננטית של המחזיק. זה מציע את זה הפוך. מחזיק יותר ממרקם. לפי רב, מספיק שאתה אוכל. לפי רב נחמן, כדי להגדיר אתה כאדם שאכל, כאדם שהחזיק, אני חייב שהחזקת בצורה דומיננטית, ולא שוויונית. עכשיו אני שואל למה זה. למה לפי רב נחמן, כדי להגיד שאכלת, אני צריך אכילה דומיננטית. אם זה שווה בשווה, זאת אומרת, אכילה, זה נחשב אכילה. אכילה, אבל שווה, בשווה, הטענה הזאת היא עקירת אכילה. אני טוען שלא אכלת. למה לפי רב נחמן, כדי להגדיר את המחזיק כאוכל, אני דורש אכילה דומיננטית, ולפי רבה מספיק אכילה שוויונית. ואז טענת המרקמה היא שאכלת, אבל גם אני מחיתי, אבל זה לא שלא אכלת. ואז אתה מחזק ואני חייב להוכיח. מה זאת אומרת? כאן הגענו לנקודה מאוד מאוד בסיסית. מה אתם חושבים? למה לפי Reb Nachman, כדי להגדיר את המחזיק, האדם שאוכל, שיחזיק בקרקע, חלק מהחזקת בקרקע זה לא רק שאתה נמצא בקרקע ואוכל ומשתמש, אלא אתה המשתמש הדומיננטי.
צריך
להעיף את המרקם. יפה. מצוין. בחפצים פיזיים, יש בלעדיות מובנית. או שאתה המוחזק או שאני המוחזק. כי יש רק תופס אחד, חוץ משניים מוחזים את הלית, אבל... אבל כשאני נכנס, אתה נסלק. אז בעצם יש כאן החלפות מאוד מאוד חלקות ומאוד בלעדיות. אם אני תופס, אתה לא תופס. אם אתה תופס, אני לא תופס. אז כשאני מקבל את המעמד שלי, אתה בצורה טבעית ואוטומטית ופיזית מאבד את המעמד שלך. בקרקע יש כאן שני כוחות. והכוחות האלו נמצאים בעימות. כי אתה מרקם, וזה שם שלך, ואני רוצה להיות המוחזק בקרקע. האם חלק מההיווצרות הזאת של מעמדי, היא רק שאני מייצר לעצמי משהו, או שאני גם צריך לתקוף את המעמד שלך? במילים יותר מקורקעות, האם חלק מחזקה שלי שאני נמצא, או חלק מחזקה שלי שאני נמצא, ואתה גם לא נמצא, שאני נמצא במקומך? האם המעמד שלי נוצר סתם על ידי השתלטות שלי על הקרקע, או המעמד שלי הוא גם תוצאה מכך שבמשך 3 שנים אני סילקתי אותך ופגעתי במרקם? האם אני יכול להיות מוחזק בלי לתקוף את המרקם שלך? האם המרקם הזה איזה שם כללי כזה, בהדר, כל מיני נתונים אחרים, המרקם יזכה, אבל ברגע שאני... בונה ומייצר מעמד, אז אני מתחזק בקרקע ויש לי מעמד, או שכדי לקבל את המעמד, אני צריך לפגוע במעמדך. ואיך אני פוגע במעמדך? שאני מסלק אותך, או כליל, או שאני המשתמש הדומיננטי. לפי הבנת רבינו גרשם, זה יכול להיות מחלוקת רב הרב נחמן. טוען אמר כמה, גם אני הייתי שם. רב הטוען, מה אכפת לי? אבל הוא היה, מחזיק היה, הוא המוחזק. מה אכפת לי אם גם אתה היית שם? אתה השתמשת, הוא השתמש, אבל הוא מוחזק. עכשיו תוכיח שגם לפי טענתך, אמר כמה, הוא השתמש. גם לפי טענתך, הוא השתמש בשוויוניות. אבל אתה גם אמר כמה מסכים שהוא מוחזק, אז אתה חייב להוכיח כי הוא מוחזק. אנחנו טוען לא, לפי טענת המרקם, אם היינו יחד בשוויון, אז הוא לא נחשב אוכל, לא נחשב מוחזק, כי הוא לא תקף אותי, כי היינו ביחד. אז יש מחלוקת מאוד 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 עמוקה, איך להבין אכילה, מה זה להיות מוחזק? כי סך הכל מדבר בקרקע, לא בביטלטון, מה זה להיות מוחזק? יש כבר אדם. אבל הממד של השני הוא לא בנוכחות והימצאות ויחסות בקרקע, הממד שלו זה איזה שם כללי ושם ידוע שהוא המרקם. ואני יכול להגיע למצב שהמוחזק בקרקע בלי לקלקל ובלי לפגוע במעמדו כמרקם. בלי לפגוע במעמדו כמרקם. זה בעצם הוויכוח בין רב לבין רב נחמן. ויש כאן מחלוקת מאוד 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 גנטית. זה יורד לתוך מפלס מאוד 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 נמוך. איך להגדיר אכילת אדם? המציאות הוא שכונה גבוה לפי רבי נגר שם, שמרקם הטוען השתמשנו ביחד. שווה בשווה. ורב נחמן, הטענה הזאת מתרפדת ועוקרת את האכילה, כי כדי לאכול אתה צריך להיות דומיננטי. לפי רבה, לא, זה רק מהווה מחה, כי אני טוען שגם השתמשתי ושימוש שלי נחשב מחה, אבל גם לפי טענת המרקם, המחזיק הפך להיות מוחזק, והמרקם חייב להוכיח. כן, איתן. איך אתה
מבין את
העדויות
של
הרבנו
גרשם? אם יש
עדויות
ששניהם החזיקו במידה שווה, אז מידת רבה מאוד לא מובנת.
אם יש עדויות, אז ברור שהעדויות... לא, מדובר פה שאין עדויות. לפי רוב ראשון חזמי, תעשור שיש עדויות כללים. מדובר שאין עדויות, השאלה מי חייב להביא את העדים. ברגע שהוא יביא עדים, ברור שהוא ינצח, כל מי שיביא עדים.
כן, אבל אם שניהם טוענים ששניהם החזיקו בקרקע בשווה, שלפי המלוגר שם לפי רב המחזיק אמור להיות המוחזק?
כן, אבל העדים מביסים את המוחזקות. אתה מוחזק, אבל העדים מוכיחים שהייתה מחאה ומחאה גוברת. לא. ההנחה היא שמוחזקות היא חזקה יותר ממרקם. רואה שאתה מפריך להיות מוחזק. לא, המרקם זה לא מוחזקות באותה כוח, באותה עוצמה של המחזיק.
איך המחזיק יצא משהו שאין למרקם? איזה יתרון יש לו בכל דם שנבחר?
שפעם, זאת ההנחה, שמרקם, למרות שזה נותן לאדם זכות וכוחות והימצאות על הקרקע, ברגע שיש תחרות בין מעמד מרקם לבין מעמד מחזיק, מוחזק, המוחזק ינצח.
אבל המחזיק יש גם וגם במקרה הזה, כי שניהם
החזיקו אותה
כאן
בשווה. לא, המחזיק יש... אין לה איזה מושים לשחשם. כן, 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 ברור, ברור, כן. כן,
הרב. רבנו גרשון, הוא מסביר את הטענה של נחמן, הוא אמר להם, לוקח זיר אורך אחד, כלומר, רבי עדים שלא שימש עם חברת גבי ותחזיק גוף. הוא לא מדבר על...
מרמי רוטנברג, בן אומר מרוטנברג. מישהו יכול להגיד לי בצורה כללית, לפי המציאות של מרמי רוטנברג, שדומה מאוד לבן גרשום, איזו שיטה היא מאוד הגיונית, ואיזו שיטה מאוד 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 קשה. אוקיי, אז בואו נתח את זה איתי. נעבור למרדכי. מורדכי מביאים שם מרמי רוטנברג, ורבינו מאיר פרס בתשובתו, אחד מהטרגדיות של ההיסטוריה הצרפתית, התורה הצרפתית, שהרבה הרבה הרבה מתשובות מרמי רוטנברג לא שרדו. כמובן בעידן המודרני חיפשנו ומצאנו כל מיני טקסטים, אבל במשך הרבה הרבה מאות שנים, כל היה דרך המורדכי, ואנשים שציטטו את מרמי רוטנברג, אחד מהדמויות הטרגדיות בעולם התורה הצרפתי. אז רבינו מאיר פרש בתשובתו. דיאן דאמר בשכונה גבוה הבין הפרש. כגון שאמר, הייתי משתמש בכל הבית החיצון, וגם הוא מוסיף, בכל מקום שהייתי חפץ להשתמש. והוא מוסיף, וכשהיינו באים, אני ואתה להשתמש, נשמע כמו איזו חופה בריסקאי, כן? אני מוציא את כל העדים, חוץ מנותן את כל הלוחס פה. כשהייתי רוצה, באים אני ואתה להשתמש במקום אחד, היית נדחה מפניי. לפי רבנו גרשום, מה טענת המרקמה? שימוש שוויוני. לפי רבנו רוטנברג, מה טענת המרקמה? שימוש? מרקמה טוען, אני השתמשתי? יותר, דומיננטי. אתה היית רק איזה עבד, איזה אדם שחיזר על הפתחים. כשהיה איזו שאלה, מי השתמש? שנינו רצינו את המכונית, אני קיבלתי. שנינו רצינו מנגל ביום עצמות, אני קיבלתי. שנינו רצינו לבנות סוכה, אני קיבלתי. אתה, כשהייתי באיזה חופש בצפון, קיבלת את השדה. אבל כשהיה איזה שאלה מי יקבל, כל מקום שהייתי חפץ להשתמש, כשהיינו באים, אני ואתה להשתמש, היית נדחה מפניי. זאת אומרת, בניגוד לרבינו גרשום, טענת המרקמה היא, לא שוויוני, אלא שימוש דומיננטי למרקם. ולפי רב נחמן, המציאות הזאת היא עקירה. ברור שזאת עקירה. אז תגדיר אכילה לפי מרמי רוטנברג, כדי להגדיר אדם כאוכל את השדה, הוא צריך להיות משתמש שווה. אם אתה משתמש שווה, לא אכפת לי. לפי כל מה שאמרנו ברבה, לפי רבנו גרשום, הוא הופך להיות שיטת רב נחמן לפי מרמי רוטנברג. אם השתמשנו בשווה בשווה, אז בסדר, אתה החזקת, מה אכפת לי אם לא תקפת את המרקם. אם אני השתמשתי ואתה השתמשת, בסדר. אבל המרקם הבא לעקור ולחקור ולקקע את המחזיק, והוא אומר, לא, אתה לא השתמשת. אני הבא לבית פה. אתה השתמשת תחת השלטתי, יש לי דתי, ותחת השפעתי, ילד אומנתי. שתמשת רק ברשותי, ואתה כאילו אב שלי, אח שלי, אח שלי, אח שלי, אח שלי. זאת אומרת, לפי רבי רוטנברג, אם השתמשו שם ושם, אנחנו נגיד, כן, עכשיו את האכילה, כי לפי המונחים שלנו, מספיק שאכל, אני לא צריך לתקוף את המרקם. אתה צריך לסלק אותם. בסדר, יש מקום לכולם. יש מקום בתיבת לאכול לכולם. אני, אתה, אני החזקתי בשדה, הפך להיות מוחזק. וכל טענת המרקמה לעקור את המחזיק, זה המרקמה טוען, אתה לא השתמשת כבן אדם חשוב, אתה רק איזה עבד שלו. מה הבעיה פה? לפי אמרה מרטנברג, למה התחלתי עם רבינו גרשאו? נו.
הוא שומע את רבא.
כן, לא טענת רבא. יפה. אם המציאות של שכון הגבוה היא שהמרקם משתמש כדייר העיקרי הדומיננטי, ולפי רב נחמן זאת נחשבת עקירה, ואתה לא נחשב למוחזק לדעתי, מה יגיד רבא? איך רבא מבין חזקת שלוש שנים? אני יודע איך רבא יבין, שאפילו כשהשתמשתי כעבד שלך, בכל זאת זאת נחשבת חזקה ונחשב מוחזק, כי אבל זה שימוש כל כך נמוך וכל כך רדוד וכל כך חלש, איך אפשר להכתיר אותך כמוחזק? בעולם של המראה מרוטנברג, כדי להיות מוחזק, דרוש רף מאוד 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 נמוך. זאת אומרת, איתי במונחים אחרות, במילים אחרות, מרקם זה משהו מאוד 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 חלש. מוכתר כמוחזק, אתה צריך משהו נמוך, אז כנראה שמרקם, שמנצח בהיעדר מוחזק, זה משהו מאוד חלש. כי אחד משפיע על השני. אני לא שלם עם זה, ואני מזמין את כולכם לחשוב לתת סברות, אבל זה חור קצת בלוגיקה, בזרימת הלוגיקה פה, בפלוטשארט, בטבלה פה. פיני בן הגרשם, יש שני צדדים שווים. רב נחמן ורבא. יש ויכוח מעניין. יש שוויון בין רבא לבין רב נחמן. נחמן טוען שימוש שווה בשווה עוקר חזקתך, כי כדי להיות מוחזק תצריך להיות האדם השולט, ולפי רבא לא, זה מספיק להיות שווה בשווה. טענתך, אני עדיין עכשיו מוחזק, כי השתמשתי. לפי מראה מרוטנברג, שיטה רב נחמן מאוד 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 טובה, ושיטה רבה מאוד מאוד חלשה. כי מדובר במציאות שהמרקמה לטענתו, טוען שהוא היה המשתמש העיקרי, ולטענתו הוא בעצם מוקר את החזקה, והשתמש ככה ברשותי, כשראיתי שם, מה זה, זאת חזקה. אני טוען שאתה לא מוחזק, ואז אתה חייב להוכיח שאתה מוחזק, והלך להביא ראייה לפי רב נחמן. אני טוען רבה, איך רבה מכתיר את המחזיק כמוחזק בכך ש... כי לפי רבה, כדי שהמחזיק יזכר, חייבים לומר שגם לפי המרקמה אתה נחשב מוחזק, כי... אבל לפי המרקמה אתה לא מחזק, לפי המרקמה לא השתמשת כאדם שווה, השתמשת כאיזה אדם משני. אתה חושב את זה?
כל
מיני המרקמה. כן.
לא, זאת אומרת שבבית הפנימי אני ישבתי מרקמה.
בית האחורי.
אני מוחזק ישר. כן. עכשיו, כאשר הייתי צריך משהו בבית החיצוני, שתיצאתי אחוז והשתמשתי. אז לא הפריע לי שאתה שם. אבל ברור שה... כאילו, המשתמש העיקרי
זה... אוקיי, זה מעניין. ואז זאת אומרת, יש כאן ויכוח על הקשר בין הבתים ועל הכיף החזקה. זה לוקח את זה למישור אחר.
לא, אז זה ויכוח. האם, כאילו, האם העובדה שיכולתי להשתמש במקום מתי שרציתי? כאילו, רב נחמן יגיד, העובדה שיכולתי להשתמש איפה שרציתי, מתי שרציתי, זה מה שמתנה לי את המוחזקות. והרב יגיד, העובדה שישבתי בסוף בפועל שלוש שנים,
ואתה
היית כאן שלוש דקות היום,
ועוד
שבע דקות מחר.
הם מבינים את המרדכי, את המרנבר ככה. כן.
אפשר להבין שבאופן עקרוני, הטענה של המרקמה כן עוקרת את המחזקות לגמרי, אבל בגלל שכרגע אני יודע שהמחזיק הוא זה שפה, הוא זה שמוחזק, והמרקמה טוען טענה שאני, אין לגביה שום ביסוס, אני דורש ממנו להוכיח.
למה? אם אין הכתרה
של... הוא תמיד יכול סתם להגיד שהוא... שהוא היה
המשתמש העיקרי. כן, ואז כל חובת ההוכחה נופלת על המחזיק שהוא האדם החדש בכבר. לפני שהתחלנו את כל התיק הזה, יש למרקם הממד ולמחזיק אין שום ממד. זה שהוא בקרקע, אם השהייה בקרקע לא תהיה איזה סוג של חזקה משמעותית הלכתית, אין לך שום ממד. אז אתה עושה אפל, אתה תופס, אתה מטפס את ההר. אתה חייב להביא הוכחות. זו שאלת הרמב"ן. אתה אין לך שום מעמד, אין לך שום כוח, אתה מביא כל מיני טענות, אתה חייב להוכיח את הכל. צריכים למצוא איזה מעמד למחזיק כדי לתת לו זכויות והטבות ונדת כוח. וצריכים לתת לו את המעמד גם לפי מרקם, כי מרקם טוען שאין לו מעמד, אז שוב פעם חוזר חלילה, והביקור הוא מישהו אין מעמד, אתה חייב לחייב שיש לך מעמד. צריכים למצוא מקום שגם מרקם יודע שיש לך מעמד. אז לפי רבה זה לא הכירת החסקה, הוא מסכים שיש אחילה, רק טוען שהוא בא למחות.
הוא מחזיק האש יותר מעמד, יש ידים שאומרים שהוא פה, הוא נמצא, הוא משתמש
בקרקע. אבל לפי מרקם הוא לא פה. הוא פה איתי, ואם אני נמצא איתו, הוא לא פה, הוא פה פיזי, אבל אין לו שומע.
וזה יש לידים, וזה אין לידים.
יפה, אבל המרקם הטוען, אני הייתי פה גם כן, אז יש חיידים ששתית מים, שתיית מים לא רלוונטי לחסקה. יש חיידים שהיית שם, ואני טוען שגם הייתי שם יחד איתך, תופס יד ביד, ויכול שניים יחדיו, אז זה אין כאן. זה שווה את הידים ששתית מים, זה לא יעזור לי, זה שווה את הידים שהיית שם, אני טוען שגם הייתי שם. תביא הידים שהחזרת את השדה. אני טוען שלא החזקת את זה. אתם מבינים שהיית שם, יחד איתי, יופי. חברו טוב, כן.
שאלה מתודית. הרב נמצא עכשיו במודל B, אבל מאוד סביר שהמעלם לא נמצא שם. אז למה אנחנו בכל זאת
אוקיי, אתה, אוקיי, בסדר, יפה. אני... אתם רוצה אחד, להגיד שמרמן ברג יחלוק על כל המהלך, והוא יגיד שאם אנחנו חושבים... הבעיה... אתה
לא צריך להראות במילים שלו, שהוא בכלל מתאפשר במודל B?
לא. מתודית, הסיבה שאני אומר את זה מתודית, כי אם מרמי רוטנברג סובר שלפי רב נחמן, הכוח של המרקמה הוא שכל חזקת שלוש שנים זה ראייה מודל A, אז זה לא זקוק למציאות הזאת שהוא כל כך דומיננטית. הוא יכול להגיד שהוא נמצא וזאת נחשבת מאחר, ועד שאתה מכריח שלא מחיתי. למה הוא מעניק כוחות למרקמה?
אז זאת השאלה הנכונה, לא השאלה שלך להסביר את
מודל. כן.
לא צריך להגיד את זה, כי גם מודל A רב נמצא לחזקה. אז בכל מקרה צריך להסביר את
רבה
בטענה הזאת
של המרקם. אבל כן, אבל המציאות של שכונה גבוה היא להפריך את רבה, היא לא צריכה להיות כל כך אינטנסיבי. אני יכול להגיד
שמה... אני אומרת, אם נראה שמה אני רואה אם נביא טענה כל כך חזקה, צריך להסביר איך רבה מסתדר איתה, בין במודל איתה, בין במודל
איתה, בתוך הסיפור שלך. נכון. אוקיי, טוב, טוב. בואו נתקדם, בואו נתקדם אותי. אוקיי. השאלה מה סובר הרשב"ם? התחלנו עם הרשב"ם כי הרשב"ם לפחות זיהה מה זה שכונה גבוה. ואז חיפשנו חידוד של שכונה גבוה. אחרי שחידדנו מה זה שכונה גבוה, מה סובר הרשב"ם? כי ברשב"ם יש גם כן חידוש. אז בואו נפתח את הרשב"ם אחרי שראינו את המציאות היותר חדה ויותר ברורה של מרם לנברג לבין הגרשם. בואו נראה את הגישה של הרשב"ם. אז מה טוען הרשב"ם כאן? חף תתמוד ב' שכונה גבוה בחדרים הפנימיים הייתה עיקר דירתי, יפה, והייתי עובר דרך הולכה ומשתמש עמך בבית החיצון שדרת בו. צריך, אני מדלג על המילה ברשותי, זה לא יעזור לחברים, אבל יש המון המון טרללה מסביב למילה ברשותי, אבל נדלג על המילה הזאת כרגע, ולקח לא מחית. אז מצד אחד הרשב"ם מביא שהוא משתמש איתו יחד, הוא לא מביא מאזן הכוחות, מי היה דומיננטי, שווה בשווה, משתמש עמך בבית החיצון. אני גם השתמשתי בבית החיצון. בנוסחה של המרמי רוטנברג, בנוסחה של בן הגרשם כמובן, הרשב"ם הולך בנוסחה של בן הגרשם, המרמי רוטנברג הולך בנוסחה של הרשב"ם, מבחינת הלוח זמנים, כרונולוגיה. השאלה, למה הרשב"ם מכניס את הדריסת רגל? השתמשתי יחד. במרמי רוטנברג וברבנו גרשום, המושג שעברתי דרכך כל יום. כל יום דרסתי רגל, שכל יום נכנסתי בשדה שלך. מה נשמע אני שתחתי פירות, אתה שתחתי פירות. ומה אני אומר, אני שתחתי פירות, כשאמרתי שם, אני נתת לך פשוט ככה. לבנות איזה אורה. מה זה דריסת רגל? אז גישה אחת, היא לומר, שבעצם נתעלה מדריסת רגל, ונקפל את הרשב"ם, ומרק רוטנברג, ובנגשם, בעצם המילים החשובות זה משתמש עם הבית הזה. שעברתי דרכך, וכשעברתי דרכך, גם שם ב-DOL, 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 אז בעצם הרשב"ם דומה פחות או יותר למרמי רוטנברג ורבנו גרשום. כמובן, לא יודעים ברשב"ם איזה מזן כוחות יש, אז לא ברור. במרמי רוטנברג ובנו גרשום יש יותר פירות. אבל בראש משמע שיש כאן זווית אחרת ברשב"ם. זה גם יפתח לנו הבנה אחרת בדין חזקת שלוש שנים במזל דחים. זה הבא את הגישה השלישית של אותם ראשונים, מה שבא מראש, מר רוטנברג. בואו נפתח את הראש. הראש זה בסימן דלת. הוד אמר לי לחברי, מי בויס והי ביתה, אמר לי מינח זווינטה ואח לשני חזוק, אמר לי ענה בשכן הגבוה, והפרש רשבם, שהיה דר בבתים פנימיים, והיה עובר דרך עליו. כאן המילים השונות בראש. תקשיבו היטב. וכיוון שהיה משתמש עמו בדריסת רגל, לא היה חושש למחות. מה החידוש של הראש בהבנת הרשב"ם שמפריד את הרשב"ם את הראש מרבינו גרשום ומרם מרוטנברג? רבינו גרשום ומרם מרוטנברג, התשמיש של המרקמה יש מחזיקים שם, כן, אנחנו מרקמה. התשמיש של המרקמה לפי המרם מרוטנברג ובינו גרשום שיכול לנגוע בנקודה? מה זה הוויכוח, אבל במציאות. מה יש במציאות? מה הנתונים? בנוגע שם, אני השתמשתי, אתה השתמשתי, אני השתמשתי.
מפריע לתשמיש של
המוצא. מפריע, במידה מסוימת, תלוי, אבל לפני מפריע, למה זה מפריע? היא זה חופפת. מדובר כאן מתשמישים חופפים. אני קצרתי, קצרתי, אתה קצרת. אני... דבר כאן באותו תשמיש. לפי הראש, מה עשה המחזיק? השתמש, בנה, קצר, זרה. איזה שימוש ביצע המרקמה? מה השימוש של המרקמה? מה? דריסת רגל. הליכה. קיצור דרך. לבוא. זאת אומרת, העימות פה בין המרקם לבין המחזיק לטענת המרקמה הוא עימות שונה. לא מדובר פה בעימות דומה. אני השתמשתי את השתמשתי. אני 90% את ה-10%. אני דומיננטי. מדובר פה שהמחזיק בתשמישים שלו לא היה מופרע. בזמן שדרס את הרגל אני המשכתי לקצור ולזרוע, ולא אכפת לי שעברתי דרך המנגל, כך נקניקיה, לא מעניין אותי, יש מספיק, כולם. אין כאן הפרעה ואין כאן... זאת אומרת, לפי הראש, איזו שיטה יותר הגיונית, רב הרב נחמן. זה שדרס את הרגל, כן או כן, או רק נחשב מחה? לפי הפשטות. מחה. זה לא הוקר את חזקתי, כי לא הפרעת לי. הראש מזיז את כל המשקל לטובת רבה. רנברג מזיז את כל המשקל לטובת רב נחמן, כי אתה משתמש העיקרי. הראש בעצם אוהד את רבה. אוקיי, השתמשת, אבל גם אני השתמשתי, ובתשמיש שלי לא היה שום משתמש אחר, כי אני קצרתי, זרעתי, בניתי, אתה עברת דרך. ובכל זאת, המציאות של הראש, של שכון הגבוה, נחשבת עקירה לפי רב נחמן. אז מה הוויכוח בין רבה לבין רב נחמן לפי הראש? למה דריסת רגל של המרקמה נחשבת מחאה חיצונית לפי רבה? כי לא חפפת אותי. ולמה דריסת רגל לפי רב נחמן נחשבת עקירה? למרות שלא חפפת אותי ולא הפרעת לשימושי. כנראה שלפי רב נחמן, אכילה היא לא חשובה, כי לא הפרעת לאכילתי, וגם לא אכלת. מה זה הגדר של חזקת שלוש שנים לרב נחמן? תגיד לי אתם, מה הביטוי? איפה נמצא את החפיפה בעצם, את העקירה? משהו? תגיד את זה? נוכחות. מה זה להיות מוחזק בקרקע? לאכול, לקבל הנאה, להשתמש. ורבה, המחזיק משתמש, והמרקמה לא רק שלא מפריע לשימוש של המחזיק, הוא גם ככה משתמש. רב נחמן טוען לא, שימוש זה לא מוחזקות בקרקע. מה זה להיות מוחזק בקרקע? להיות שם. כלומר, מי שנמצא על הקרקע סתם 3 שנים ככה כפסל, אז איך אני מנחיח את עצמי? אני משתמש, אני... ורב נחמן טוען, הנה, יש כאן שני מנחיכים, שני נוכחים, כי אתה נוכחת בפעולתך, וגם הוא, ודווקא אולי הליכה היא פעולת הנכחה מאוד אינטנסיבית. אני עובר את כל הכל פה. אם נסתכל באיך איש על שימוש, אז זה שעברת, אז אני חושב שימוש כל כך אינטנסיבי, אבל אם נסתכל על שימוש כאיזו דרך לקבל נוכחות, אז זה שעברת כל יום, אבל דבר כתב, מה נשמע, אני בעצם מנחיל את עצמו על הקרקע. אז אם אני מבין חזקת 3 שנים כשימוש, אז אני מגיע לרבה. מחזיק ישתמש, מקסימום אמר כמה מחה. כמובן, רבותיי, יש צד שני לכל הסוגיה, כמובן, אני מקווה שנגיע. מה פתאום שכל פעולה שהיא לא נחשבת חזקה מצד אמר כמה נחשבת מחה? אני חושב שמחה זה די פורמלי, אתה מגיע לבטן. לפי רבה, כל פעולה של אמר כמה נחשבת מחה. עברתי, אמרתי בוקר טוב, עוד ידידותי, נתת לך תפוס, נחשב מחאה. אם יש פעולה שהיא גם לא חזקה ולא מחאה, צריכים לשאול אם יש איזה מרחב ביניים, שגם משמעותית הלכתית. בסדר, לא נוכל להבין את כל הנתונים, את כל המסתנים, אם אנחנו עוסקים היום בגדר ומבנה של חזקה. לפי רבה, מחזיק משתמש, אמר כמה לא משתמש, מקסימום הוא מוחה, זה שעובר דרכי. מחזיק משתמש, גם לפי טענת אמר כמה אתה לא השתמשת, גם לפי טענתך אני מוחזק, אתה חייב להביא ראיה, גם לפי טענתך. לפי רב נחמן, כל החזקה וכל השתלטות על הקרקע זה לא שימוש, זה נוכחות. אם זאת נוכחות, אז הוא טוען שהוא גם נוכח. אז יש כאן עימות ומאבק בין נוכחים ונוכחות, ואתה טוען שהנוכחות שלך חותרת מתחת לנוכחות שלי. זאת אומרת, לפי הרש, הגענו לאיזו שאלה אחרת יסודית. מה זה חזקה? שימוש או נוכחות? לפי הרבנו גרשום, השאלה היא מה זאת חזקה? השתלטות או גם מתקפה נגד המרקם? פרב נחמן, זה מתקפה נגד המרקם. אם לא התקפת אותו, כי הייתם שווה בשווה, אז לא החזקת. לפי רבה זה מספיק שהשתמשת, ואז לפי טענתו, גם לפי טענתו השתמשת. לפי הראש, יש לנו שאלה אחרת. מה זה חזקת 3 שנים? שימוש, מקף הנאה, מה שדיברנו בסוגיות הקודמות, והרמם, בול הרמב"ן, פירות מספיק, או גם שימוש, או לא פירות ולא שימוש, אלא נוכחות. בעצם, מה זה להיות מוחזק בקרקע? להיות שם. כל אתגר פה, איך להגדיר מוחזקות בקרקע? או במילים אחרות, איך להגדיר בעלות על קרקע? זה בעצם, נשאל את עצמנו, מה שאלת העל? מה בעצם עומד על פסקת הפירמידה? איך הלכה מגדירה בעלות על קרקע? להיות מוחזק בקרקע זה להפוך להיות המוחזק המחדלי, הבעל הסתמי. מה זה בעלות על קרקע? איך הקדוש ברוך הוא מגדיר בעלות על קרקע? הנאה מהקרקע, שימוש בקרקע, נוכחות משמעותית, אינטראקטיבית על הקרקע, לא סתם שאתה מסתובב על הקרקע. בעצם אנחנו עוסקים בשאלות מאוד מאוד טכניות של מה זה שכונה גבוהי. אבל השאלה המבנית היא מה זה בעלות על קרקע, אם אני נכנס לתוך המודל הזה. אם אני לא נכנס לתוך המודל הזה, אז אני לא מגיע לרזולוציה. יש כאן איזה מחלוקת כללית, אם זה מוחזקות או ראייה. אם אני מבין שגם רב נחמן מקבל את המודל הזה, אז הוויכוח הופך להיות מאוד מאוד אטומי. והשאלות מאוד 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 חדות. מה זה מוחזקות על הקרקע? אוקיי? אז בואו נסכם שיטת הרשב"ם ודימי, ונעבור כמה דקות להרמב"ן, ולא נספיק את כל הרמב"ן, אבל לפחות נתחיל לראות את הרמב"ן. אוקיי? שוב פעם. נתחיל עם הרשב"ם. אנחנו התחלנו עם המבנה הכללי, ואז הכנסנו את הרשב"ם, אז בואו נתחיל את הסוגיה מההתחלה עם הרשב"ם. והרשב"ם אמר כמה טוען שהוא היה בבית הפנימי, והוא השתמש מקף עבר כל יום. השתמש איתו או שהוא עבר כל יום לפי הרשב"א. לפי רב נחמן הכל אמור היה להיות פשוט. אוקיי, אני אמר כמה, אתה אין לך כלום, יארי אין לך כלום, אין לך שום מעמד, אתה חייב להוכיח את הכל. אז מה הספרת רבה? הספרת רבה היא בעצם לא, כי מי שאכל 3 שנים, וגם אתה מסכים מר כמה שאכלתי 3 שנים, אז אני מוחזק. אני מוחזק, אתה חייב להביא ראיה. יש הטבות למוחזק גם לפני שהוא מנצח. זה סיסמה חשובה. יש הטבות למוחזק גם לפני שהוא מנצח, כי הוא מוחזק. זה שהוא מוחזק, זה לא רק שהוא זוכה, הוא גם מוחזק, ויש לו כל מיני השלכות, כי אני מוחזק עכשיו. רב נחמן, נוסג מהכל, אל תגיד לי מוחזקות, זה הכל ראייה, ועד שלא הוכחת את כל הפרטים כדי להביא את הראייה, חובת ההוכחה היא על המחזיק, זיל ברור חידתך. ואז סיימנו את הסוגיה לפני 40 דקות, וכל מה שאמרנו עכשיו, הוא מעניין, אבל הוא לא מעוגן אם אנחנו לא כבר ורב נחמן, הוא מעניין לחשוב, אבל... שרב נחמן מסכים, ומוחזקות, ככה אני שומע את הראשונים, למה הם נכנסו לרזולוציה כל כך קטנה, כי בעצם אני חושב שככה הבינו את המחלוקת פה, שגם רב נחמן מסכים שעקרוני 3 שנים נחשבת מוחזקות, אבל לטענת אמר כמה לא אכלת, כי נוכחותי וביצועים שלי ומה שאני עשיתי ושימושים חותר מתחת לחזקה שלך. נו, מה המחלוקת? למה זה כן עכשיו עקירה? למה זה נחשב רק מחר? צריך לדעת במה מדובר. כן, השלב הזה הוא שלב מאוד קריטי. כדי לחדד את העמדות, אתה צריך רזולוציה יותר חדה. כי אחרת, אם זה רק שיטה בחדר הפנימי, אז זה כללי מדי, זה מופשט מדי. זאת הסיבה שהבאנו את המערה מרוטנברג, והבאנו גרשום ואת הרשב"ם ואת הרש, והתחלנו עם הרזולוציה היותר חדה, ובינו גרשום, ואז הפחות חדה הרשב"ם. זה מהלך מתודי מאוד מאוד חשוב. קודם תחפש את השיטות החדות, הקיצוניות, הברורות, תסביר אותן. אחר כך תעשה זום-אוט, תבינו, רשב"ם, איך הוא נכנס לתוך המשחק הזה, לתוך המבנה הזה. אז התחלנו בינו גרשום. לפי בינו גרשום זה שווה בשווה, שהם משתמשים. האם שווה בשווה נחשב עקירה, או שווה בשווה נחשב מחר חיצונית, אבל... עדיין נחשב גם לתנת המרקה, מה שמחזיק השתמש. אז שאלנו באיזה מידה האכילה של המחזיק צריכה להיות רק אכילה, או גם מתקפה נגד. ומתקפה נגד, תורינו ונחמן, אם זה שווה בשווה, אז אין כאן מתקפה. יש כאן הכל זה נעים וטוב ושיתופי, ולא תקפת אותו. האם אני יכול להיות מוחזק גם אם לא קלקלתי את הממד שלך כמרקה? עכשיו פעם במטלטלים, זה אחד נכנס במקום השני, זה נכנס וזה יוצא. בקרקע, מדובר פה בתפוחים ותפוזים. איך התפוח מנצח את התפוז? אם אני מכניס את התפוח ואז לא מעניין אותי תפוזים, או שחלק מהתפוח זה גם לקלקל את התפוז, לקלקל את המרקם. ועכשיו בשלב אין כאן קלקול, למרות שהחזקתי את הקרקע. ראינו את המראה מרוטנברג, אבל זה מאוד מאוד לדעתי בעיותי לפי רבה, צריכים לחפש איזו ספרה, ומה שצריך איתן, לתרגם את המראה מרוטנברג למשהו אחר, מה שאני תרגמתי, שכדי להחזיק את הקרקע צריך משהו מאוד 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 נמוך. אבל בואו נשאיר את רבנו גרשום. נתעלים כרגע מהמראה מרוטנברג, כי זה מאוד קיצוני לטבעת רב נחמן. אחר כך ראינו את הרשב"ם, שלפי הבנת הרש, יש שימוש, אבל השימוש הוא בסקטור אחר, או בהיבט אחר. אתה השתמשת בקרקע, אני השתמשתי בדרך מעבר של הקרקע. וזה מאוד 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 מזמין את שיטת רבא, שהרי שימוש שלך לא הופיע לשימוש שלי, זה גם לטענתך, שימוש שלך זה מקסימום מחר. מה אכפת לי שהשתמשת, אבל השאלה אם רב נחמן חושב שחזקה זה לא שימוש, חזקה זה נוכחות, אז מה מעניין אותי איזה שימוש? שניהם היינו נוכחים, ואז הנוכחות שלי חותרת ועוקרת הנוכחות שלך, ואין לך נוכחות בלעדית. אוקיי, הרמב"ן לא מקבל את הכל. לפי הרמב"ן, אני לא יודע אם הרמב"ן הבין את הסוגיה כמו מרם מרוטנברג. אם הרמב"ן היה מבין את הסוגיה כמו מרם מרוטנברג, ודאי שהוא מקבל. אבל לפי הרמב"ן, זה שהיית בחדר הפנימי לא עוקר את החזקה. בעצם, רמב"ן מתקשה להבין שיטת רב נחמן לפי המציאות של הרשב"ן. צריכים לחפש... הפך. אתם מסתכל ברמב"ן. איזו שיטה יותר קשה לרמב"ן, רב נחמן הרב לפי הרשב"ן? מישהו זוכר? כן, רבה, כי אני טוען שאם הוא היה בחדר הפנימי, כאן לשנייה לקראת הרמב"ן, זה סתם מעניין אותי. לא ברור. קודם כל הוא מבין, וכי אין אדם עשוי למכור בבית חיצון ומשייר לעצמו הפנימי ודרך, אף על פי כן, כיוון שזה לבדו דר, למה לא יהיה לו חזקה? אז קודם כל תורן שיטת רב נחמן קשה. סך הכל, כל אחד מוכר דבר ומשאיר דרך לאדם בבית הפנימי. זה שהיה לך דרך בשדה שלי, כמובן אני חושב שהרמב"ן הבין את הרשב"ם, הוא שם את הדגש על המעבר ולא על השימוש. אז הוא אומר, זה שהאדם בחדר הפנימי עבר כל יום, בסדר, זה לא מפריע לחזקתי, זה רק שהוא עבר. ברבנו גרשום, במרמי רוטנברג, הדגש הוא לא על המעבר, זה שהוא עבר כל יום, דרס רגל, אלא השימוש, השימוש חותר, השימוש עוקר. ברמב"ן, כל המושג של שימוש חסר. רמב"ן תפס את הרשב"ם שהטענה של אמר הקם, הייתי בחדר הפנימי וכל יום עבדתי. בסדר, עברת כל יום. זה נורמלי. אדם מוכר בית, הוא קונה בית, והוא אומר לאדם, אתה יכול לגור בחדר הפנימי, ואני קניתי את החדר החיצוני, אתה השארת לעצמך חדר פנימי, אתה תוכל לעבור דרכי כל יום. יש לי דיירת במרתף שלי, והיא עוברת את הכניסה לביתי כל יום. כשהיא עוברת, היא לא פוגעת בכניסתי. לא, לא בתוך הבית, זה מדרגות צדדיות. אז קודם כל הרמב"ן, שוב פעם, אם הרמב"ן היה תופס את הרשב"ם, כשמדובר בשימוש, אני חושב שהוא היה מוטרד. הוא תפס את הרשב"ם שזה רק עברת דרך, ולא הטריד אותו. ועוד אם כן, מה תמה דרבה? גם אם אני מקבל שזה שעובר כן מפריע, אז למה, איך רבה? אני חושב, יש לי תחושה פנימית שהרמב"ן משנה את המציאות כדי להבין את רבה. הרמב"ן מוטרד מרבה. בסופו של דבר, אם המאמר קמא נמצא באזור, המציאות של המאמר קמא באזור, הנוכחות של המאמר קמא באזור, עוקבת את המחזיק לכולם. גם לרב נחמן, גם לפי רבא. Get out of here, מר. צריך להרחיק את המאמר קמא. אין סיכוי לחזקת 3 שנים אם המאמר קמא מרחף באוויר. צריכים למצוא דיון כשהמאמר קמא לא נמצא. אם אני חש את זה נכון, השינוי של הרמב"ן, אני מעתיק את אמר קמא מחדר הפנימי, זה מקצה לקצה. כן, לפי הרשב"ם, איפה אמר קמא? ממש לידי. לפי הרמב"ן, איפה אמר קמא? וואו! על מאדים. עולה בחללית. בואו נרחיק את אמר קמא. אמר קמא נמצא, זה לא טוב לרב. זו התחושה הפנימית שלי. כן, ואז איזשהו רחוק, זה בכל זאת פוגע בחזקה.
כאילו,
הרמב"ן
עצמו לא חושב שזה מפריע. הוא אומר, אם אתה הרמב"ן חושב שזה מפריע, אז לא
הבנתי
את
רבא. נכון, הוא משחק שני הצדדים פה. אבל התחושה הפנימית שלי, שהמגמה של הרמב"ן זה להעיף את המרקם מהתמונה. ובכל זאת, להשאיר מקום לרב ורב נחמן. לוויכוח. כי אם הרמב"ן נמצא, אז אין לך כלום רבא, זה המסקנה שם. זה קשה לדעת מה חשב הרמב"ן.
אז נניח, לפי הרמב"ן, באמת
מדבר במקרה
שהרשב"ם
היה מדבר עליו, מה הוא יסתוק? נחמן, ככה אני חושב, אבל בסדר, זה ספקולטיבי, זה מאוד מעניין, רק יותר על הדיר, מה חשב הרמב"ן, אנחנו יודעים מה אמר הרמב"ן, מה חשב הרמב"ן קשה לדעת. בסדר. אז מה המציאות לפי הרמב"ן? לא שאמר קמא היה לידי, אלא אמר קמא היה מקום רחוק, ולא רק מקום רחוק, אלא מקום סגור הרמטי, כמו מקום חירום. כן, הרמב"ן. הרמב"ן מציג את הידע שלו בתנ"ך, ששכון החדר יכול להיות גם מקום ומקום בכדור הארץ, וכן, לא יודע אם הרמב"ן חשב שכדור שטוח, כי אז חדר זה באמת חדר, מדינה זה באמת חדר, לא יודע מה חשב הרמב"ן, אבל כן, ותימן תמיד נתפס כמקום רחוק, חדר תימן. הרמב"ן מביא פסוק באיוב, הפסוק שמביא פה הוא שמן החדר תבוא סופה, פרק ל"ז, שמהחדר הזה יבוא סופה, אתה כמובן, אם הזכיר סופה, מה הפסוק הכי הכי ידוע של סופה שבא מתימן? מלאך בשערות תימן, כן, ופסוקי שופרות בראש השנה. תקע בשופר גדול, מלאך בשערות תימן, אז תימן תמיד נתפס אצל ה... את התנ״ך, אפילו אנשי תנ״ך, כמקום הכי הכי רחוק. דווקא דרום רחוק וצפון נחשב קרוב, מצפון תיפתח הרע. אז זה בעצם צפון כמובן, כי היינו בחלק הצפוני של הכדור הארץ, אז כל המושג של צפון היה מקום קרוב, אינטימי ומוכר, והדרום זה וואו, זה בר שבע, זה דרום, כן. זה מקום רחוק. יש רמב"ן ביטוי שאני לא כל כך מבין, כן. רוח צפון זה נחשב קרוב לפי שאינה מסוככס. אם זה מסוככס או מסובבס, יש גרסאות שונות. אבל צפון זה מסוככת, הדרום זה לא מסוככת.
זה לא הסבר מילולי למה זה ברי?
מה?
זה לא הסבר מילולי למה קוראים לזה ברי?
אבל למה צפון הוא מסוככת ודרום, מה זה מסוככת?
לא, הסבר למה קוראים לזה ברי. צפון זה ברי כי זה מסוככת, אז יש
קשר
בין
ברי
מסוככת.
כן, טוב, מה זה מסוככת?
מה זה ברי?
לא, ברי זה קרוב הוא טוען. אבל כנראה שאנשים גרו בצפון, אז הוא רואה את זה כמקום, זאת סיביליזציה, מקום מסוככת ובנוי, וככה אני חושב, אם זה לא בנוי, משהו קבלי. בסדר, איך שהרמב"ן מבין או לא מבין. מדובר שהמרקמה נמצא במקום רחוק, רחוק, רחוק. אוקיי. בוא נמחק את כל המהלך הזה של הרמב"ם. השולחן, לפי הפשטות, רב נחמן צודק. אין שום כוח למרקם ולמחזיק, הוא חייב להוכיח את הכל. השאלה, מה סובר רבא? אז כאן נלך באותו כיוון, כי הרמב"ן עצמו הולך בכיוון הזה, שחזקת שלוש שנים זה מוחזקות. נראה את זה בלשון של הרמב"ן, וזה ייצר בעיות עם הרמב"ן. אנטו ויינט, לפי רבא, חזקת שלוש שנים הופך את המחזיק למוחזק, וטענת שכון הגבוי, הוא אומר מקום רחוק, זה רק המסלה מדלה למרקה. אני החזקתי, אני עכשיו מוחזק. אתה טוען שיש סיבה למה לא מחית, כי יש סיבה, כי ידעת שמחר לא תגיע, או אתה טוען שלא שמעת, לא ברור ברמב"ן, אולי שניהם, אבל אני אכלתי. על זה אין ויכוח, אתה גם מסכים שאכלתי. אתה בא עם טענות שלא שמעת, או גם שמעת ולא מחית, לכן להוכיח, אני כבר השגתי, יאיר מצב של מוחזק. ככה טוען הרמב"ן. אני קורא את זה ברמב"ן. ורב הסבר, בהמשך הרמב"ן, מילים מאוד מאוד חשובות. כי רבא כבר, הרמב"ן כבר אמר לנו שבדף מ"ב הוא תופס חזקה כראיה, שחור ולבן. כאן, ורבא סבר, מילים חשובות, מכיוון שהחזיק, ולכולי עלמא, גם לפי מרקמה, המחזיק החזיק. הרי הוא ברשותו. תעגל את המילים האלה, הרי הוא ברשותו. הופך להיות מוחזק, הרי הוא ברשותו. הוא לא מביא את המילים עם עצמך ולברי, אבל... והלא צריך להודיע חזקתו בראיה של חיום. ואז אתה מרקם, אתה חייב להביא ראיה שלו, שמעת שלא מחית. אמרת למה לא מחית. אז כנראה שרבא לפי הרמב"ן דומה לרבא לפי הרשב"ם ומחנתו. ההבדל הוא שבמציאות של הרשב"ם, הרמב"ן לא יכול להבין שהוא מוחזק, אם הוא נמצא או לא מוחזק. כלומר, כמה נמצא, אין סיכוי ואין תקווה שהמחזיק יהיה מוחזק. אבל אם כל הדיון הוא לא אם היית שם או לא היית שם, הדיון הוא אם היית במקום רחוק או במקום רחוק קרוב, אז ברור שלכול הימה יש אכילה של המחזיק, הוא הופך להיות מוחזק. נו, מה סובר רב נחמן? שוב פעם שתי אופציות ברב נחמן. אופציה אחת ברב נחמן היא... שרב נחמן טוען, זה פינג פאנג, רב נחמן טוען, כל חזקת שלוש שנים זאת ראיה, ועד שהמחזיק לא מוכיח את הכל, גם שהוא אכל, גם שלא מחיתי בלי סיבה, ואני טוען שלא מחיתי עם סיבה, כי אף אחד לא ישמע שלא. הוא חייב להוכיח שהוא אכל, הוא חייב להוכיח שאני שמעתי, הוא חייב להוכיח, כי אם אין את כל הקלפים האלו, אז המנגנון לא ילך. כן, יש מנגנון, איך הוא למאוסטראפ? לא, מנגנון שאחד דוחה את השני, דוחה את... עד שאתה לא מחייך את הכל. שאכלת, וששמעתי, ושלא מחיתי, בפשיעה. עד שלא מחייך את הכל, אתה לא מגיע לראי הספר. צריכים לעבור את כל התחנות. שאכלת, וששמעתי, ושלא מחיתי. כל ביחד יוצר ראיה, תביא ראיה, תוכיח את הראיה. אתה חייב להביא את הראיה לבית. ועכשיו פעם המחלוקת בין רבא לרב נחמן, מודל א', זה האם חזקת שלוש שנים מספרות הראיה, פחות או יותר זאת אומרת, המבנה של הרמב"ן מאוד מאוד דומה למבנה של הרשב"ם, אני פשוט חושב שהמציאות של הרשב"ם הייתה קשה לרמב"ן. נגיד שאתה נמצא בחדר הפנימי, בכל זאת נכתיר את המחזיק המוחזק, לא הגיוני. או יש מודל B, שלפי רב תנת, הייתי במקום רחוק, זה מחה. עכשיו, מרקן הטוען שהוא מחה, הוא מסכים, הוא מודה שהמחזיק הופך להיות מוחזק, אז המרקן חייב להוכיח את המחה. אבל לפי טענת המרקן, לפי רב נחמן, המרקן בא לעקור את החזקה. שוב פעם אותם דברים, בואו נפתח מהר את הרן ובן עיונה, לשון שם מאוד מאוד ברור, כמובן זה מקביל לרשב"ם, אבל זה במונחים של הרמב"ן, במציאות של הרמב"ן, בדוגמה של הרמב"ן, בדף כ"ט עמוד ב', רבי יונה, דיבור מתחיל עמלי רבא, אבל זה לפני, למי שיש רבי יונה עם ההערות, זה לפני 76, למי שאין דיבור עמלי רבא, איזה, או זה ארוך, זה הרבע הראשון אולי, ועוד, כיוון שהחזיק חזקה גמורה, עד שזה זקוק למחאה, אבל כל זמן שטוען המערער לא הייתי עמו במדינה, כאן המילים החשובות, כל זמן, אני אשלח לך וואטסאפ, כי זה חשוב לראות את זה בפנים, כל זמן, טוב, למי שאין, חשוב לראות, וואו, זה וואטסאפ, כן. בין היונה, מילים חשובות, עם פלאש. אוקיי, אבל כל זמן שטוען המערער, לא הייתי עמו במדינה, לפי טענת המערער, לפי רב נחמן, הרי הוא עוקר את החזקה. מילים מפורשות. טענת המערער כמו, שזה שלא שמעתי, נחשבת עקירה. לשון הרן, גם כן, חידושי הרן, באותו כיוון. הרמב"ן לא אומר את המילים האלו, אבל תלמידים משלימים. אוקיי. כשם שעל המחזיק בחידוש הרן לברך חזקתו, כך יש לו לברר שהיה חברה במקום ראוי למחות, דכל כי הגבנה גוף של חזקה היא, וכוח הוא לא האם היה או לא היה מחאה, לפי רבא. כולם מסכימים שהחזקתי כל השאלה אם מחית בצדק, לא מחית בצדק או לא מחית שלא בצדק. לפי רב נחמן הוויכוח הוא על עיקר החזקה. לפי טענת המרקם לא הייתה חזקה, לפי טענת המחזיק הייתה חזקה, ומאל המחזיק חייב להוכיח שהייתה חזקה, כי אחרת הוא לא יחשב מוחזק. אז השאלה, לפי הבנה הזאת, מה הוויכוח? מדובר באכילה שאינה יכולה להישמע על ידי המחזיק. כי המחזיק נמצא במקום מנותק, מקום שאין תקשורת, נמצא באיראן, ונמצא במקום שיש אינטרנט, לפי טענתו. לפי רב נחמן, חזקה שלא יכולה להגיע למרקמה לא נחשבת חזק. לפי הרמב"ן, לפי רבא, אכילה נחשבת אכילה. אם המרקמה לא שומע או לא יכול למחות, אז אין ראות הנגדו. אנחנו לא מחלישים את עמדתו. אבל זה שהוא לא יכול לשמוע את החזקה לא פוגע באיכות החזקה. חזקה זה אדם שנמצא בקרקע. לפי רב נחמן, אם החזקה לא נשמעת כי המרקם נמצא במקום שהוא לא יכול לשמוע, יש כאן עקירת חזקה. ושוב פעם, אני חוזר לשאלה, למה העובדה שהחזקה לא נשמעת נחשבת עקירה? מסביר נחמן, ולמה העובדה שהחזקה לא נשמעת נחשבת חוסר ראיותה במרקנה. היא לא פוגעת בחזקה של המחזיק, פשוט אין ראיותה שלא מחיקה. מה השאלה פה? האם חזקה זה... אולי תחדד את זה קצת. אני הייתי אומר את זה בנוסח קצת אחר. אפילו אם זה פגיעה בזולת, בוא נניח ככה. תן לי שתי אופציות, גם אם זה פגיעה, תחדד את זה עוד יותר. גם אם נניח שכדי להיות מוחזק אני חייב לפגוע בך. למה? לא חברה, לא רואה שכל החברה יהיו במקום רחוק.
לא, אדם אבל הציבור אני מתכוון. רגע, אם בן אדם, אם מרקמה נמצא פה, בתפיסה הציבורית היא שלמרות שיש פה מרקמה, אני נמצא פה 3 שנים, ויצרתי השתלטות בתפיסה הציבורית.
אם החברה לא רואים את האדם?
לא, אני מתכוון לציבור כאילו.
אז אם הוא חושב שהוא
בחול,
אז
הציבור מסביב. מעניין, אני הייתי מקבל, אבל הדגש ברמב"ן זה שמיעה של המרקמה. לא שאני נהדר והציבור תופס אותי שונה. אני שומע שאתם אומרים, אבל זה לא הגישה של הרמב"ן. השאלה איך אני תוקף את המרקמה? דרך הקרקע או דרך איזה פעילות נגד המרקמה? איך אני מחזק את עצמי ומחליש את המרקמה? לפי רבה זה שאני נמצא על הקרקע מספיק. אני נמצא על הקרקע. אני הופך להיות מוחזק, ואולי גם בכך שהפכתי להיות מוחזק, אני גם מחליש אותך, כי אתה לא נמצא בקרקע, ויש רק אחד שנמצא בקרקע, וזה לא שווה בשווה, אז אני היחיד שנמצא בקרקע. כמובן, אם אתה לא נמצא, אז יש לך תיאור, יש לך מטלה, למה לא מחית? בואו ננסח את זה. המחאה אמורה לחזק את המרקם בחזרה במאבק הזה. אני מחזק את עצמי במחאה, וכאן יש סיבה שלא חיזקתי את עצמי, אז אני לא מפסיד, כי לא שמעתי. אבל זה שלא שמעתי, כי מרקם לא פוגע באיכות החזקה שלך, החילה שלך. כי אתה ישבת על הקרקע, אתה השתלטת על הקרקע, אתה סילקת אותי כי לא הייתי שם. בדרך כלל, כדי לזכות בחזרה, אני חייב למחות. כאן לא שמעתי, אז יש סיבה שלא מחיתי, אז אני לא מפסיד. לפי רב נחמן, אני חייב להחליש אותך דרך הקרקע ודרך זה שאני, כאילו אני מפריז לך, לא מפריז, אלא ביטוי בעברית. אני מזלזל בך, אני משתמש בקרקע כשאני יודע שאתה רואה, ואני בעצם תוקף אותך, אבל לא תקיפה אישית בוואטסאפ או בפייסבוק, אני תוקף אותך בשימוש בקרקע בפניך שאתה רואה ושומע, ואני מזלזל בך, ואם האינפורמציה לא עוברת אליך, אז אני לא החזקתי בקרקע, או לא פגעתי בך, לא משנה כרגע, אם זה מעמד שלי או פגיעה שלך. העניין פה הייתה, זה לא מעמד שלי או החלשה שלך, זה האם זה דרך הקרקע או דרך הקרקע אני פוגע בך ואני מחזק את עצמי. אם זה בעצם בין אישי או בין קרקעי. לפי רב נחמן צריך להיות בין אישי. ברגע שהכתובת לא נמצאת, אז כל החזקה קורסת. לפי רבה זה בין קרקעי. אני משתלט על הקרקע ואני נמצא עם הקרקע. הקרקע לא במקום רחוק, אתה במקום רחוק. אוקיי, יש סיבה שלא שמעת ולא מחיק בסדר. אז ניתן לך. אבל הוויכוח פה, הוא לא אם החזקתי, כי ברור החזקתי בקרקע, כי התיישבתי בקרקע. השאלה אם יש לך סיבה טובה. זאת אומרת, שאלה שלישית. היום גילינו 3 שאלות. שאלה אחת, האם להיות מוחזק מספיק להשתלט ולהתפרס על הקרקע, וצריכים גם לתקוף את הזולת ולסלק אותך, מה שאין כן שווה בשווה של בן גרשום. שאלה שנייה, אם זה אכילה ושימוש או נוכחות. מחלוקת רב נחמן ורבה לפי הרש, שאחד משתמש והשני נוכח. ושאלה שלישית, באיזה מידה חלק מהחזקה זה הגעת אינפורמציה למרקמה וזלזול בו בכך שאני משתמש, או זה עניין פנימי שאני משתמש בכך. כמובן, יש למרקמה משהו לומר, ואם אין לו יכול להגיד את זה, אז נוותר לו. אבל מבחינתי, החזקה שלי אינה תלויה בכך שאתה רואה ואני פוגע בך. זה חזקה מול הקרקע, לא שאני בעצם מציג את עצמי ומשחק איתך ומנצל אותך דרך שימוש בקרקע. וזה כמובן, כנראה המחלוקת בין רבא לרב נחמן לפי רבא. לא כל כך עניין של נגדך או בעצמי, זה עניין של אם תפקיד שלך כדי שאני אקבל את הממד שלי, אני חייב לפגוע, מה המילה, איזה מילה אני מחפש, כי אני סתם מזלזל בך.
לא, אתה עושה.
מה? נבזה אותך, ומה ביטוי, ופשוט, פשוט עושה. מה? אין מילה כזאת?
זה לא שם עליך.
כן, בסדר, אני בעצם מזלזל בך פה. ואז זה נותן לי מעמד בקרקע, במקום להתחזק בקרקע. טוב, נעצור כאן. ייתכן שניכנס אולי, טוב, אין לנו מספיק זמן. יש, למי שתעניין, יש וריאציה לגמרי אחרת. זה ממש לעבור לא למודל א' ומודל ב', אלא פשוט למערכת אחרת. אני צריך לוח אחר, אבל מי שרוצה פשוט להבין, התחלה לגמרי אחרת של רבי. כל ההתחלות שלנו עם רבא היום זה הבנה מסוימת בחזקת שלוש שנים. כן, חזקת שלוש שנים נותנת יאיר מעמד למחזיק, וזאת הסיבה שאני מטיל את חובת ההוכחה על המערכה. כן, מחזיק, תשיג איזה מעמד, ואז השאלה, כן השיג מעמד, לא השיג מעמד, איך נגדיר את החזקה, אם אנחנו מסכים או לא מסכים, אבל נקודת ההתחלה ברבא היא שהוא השיג מעמד. זה כמובן מעמד מלשון הגמרא. מכמה ראשונים וגם האחרונים יש לו, אפשרות לגמרי אחרת, אבל זאת סוגיה ממש שונה לגמרי, שכל היכולת של רבא להטיל חובת ההוכחה על אמר קמא, זה לא בגלל המעמד של מוכסף שהוא השיג, אלא בגלל שבדרך כלל מי צריך להוכיח שהייתה מחה? בדרך כלל מי צריך להוכיח? מי מוכיח מחה? מחה נורמלית, לא מחה שעברתי, המחזיק טוען שתבקר גם אמר קמא לפני שהוא מחה. מי חייב להוכיח? אמר קמא. אז המחזיק אומר, כל מחאה, בין אם היא מחאה קלאסית, בין אם היא מחאה וירטואלית שהיית שם, או שלא מחאית, אתה חייב להוכיח, כל הקטע של מחאה לך. העברת החובה למרקם הזה לא בגלל יאיר שהמחזיק השיג מעמד של מוחזק. בואו נגיד שגם רבא לא מקבל מוחזק. אלא המחזיק טוען למרקם, חובת הוכחה בקשר למחאה עליך. זה ברן קצת. ולפי רב נחמן, זה לפי רב נחמן. ורבא טוען, וזה לפי רבא. רב נחמן טוען שבדרך כלל, למה אמר כמה חייב להוכיח, כי הוא האדם שיש לו את האינפורמציה, איך אני אביא עדים אם מחית או לא מחית? אני לא יכול להביא עדים, זה אתה. זה אינפורמציה שיש לך. אבל כאן, המחאה היא האינפורמציה שתלויה בספק, כי היא אינפורמציה שגם אני יכול להשיג. היית בחדר, לא היית בחדר, היית במקום רחוק. אם הוויכוח הוא על אם אמרת משהו, אז זה עליך. נוכיח. אם הוויכוח הוא איפה היית, אז זה אינפורמציה שגם אני יכול להשיג. אז יש סוג של מחאה שהיא אינפורמציה אוניברסלית. ואז השאלה, מי חייב להוכיח? אבל השאלה הזאת פותחת, שאלה מאוד מעניינת. למה שנגיד, אתה חייב, זאת אומרת, אז אני מנתק שאלה מי חובה להוכיח, משאלת מי המוחזק ומר כמה, לשאלה אחרת. למי יש אינפורמציה, ומה מעמד אמר כמה. יש קצת הדין של תקנת חכמים בגישה הזאת. שחכמים תקנו שלוש שנים, על מי הטילו את המחאה ועל מי הטילו. אז זה פשוט סוגיה אחרת, ואין הרבה ראשונים. אז רק שתדעו, אבל הגישה הדומיננטית היא הגישה שמתחילה עם רבא, וההטבה של המוחזק, המחזיק בגלל שהוא מוחזק, ואז השאלה הופך להיות אם באמת אתה מוחזק לכולי עלמא, כפי שניתחנו היום. בעצם השם נעסוק טיפה בשיטת הריף, כי זאת שיטה מאוד מעניינת, ואני חושב שנעבור לשוק הברוי, גם כן, אולי נחסה שלוש סוגיות, בוא נראה, כי כל הסוגיות באות הן לא שמינות. טוב, נעסוק כאן.
בגלל מה? לכאורה פשוט ראייה, שינוי מעמד, זה לכאורה פער בין רבא לרב נחמן.
אוקיי, הבעיה שפוסקים כרבא...
הוא פוסק רב נחמן. הוא אומר במפורש.
איתן, אז מה שאני שואל זה...
עכשיו, מחלוקת היא לא מי עכשיו מוחזק, אם יש בכלל כותר של מוזר. אלא שלפי רבה המחזיק טוען למר כמה, אתה בדרך כלל אחראי להוכיח את האחר, את הטוען שמחזיק להוכיח. לפי רב נחמן, המר כמה משב בדרך כלל, אני אחראי להוכחת המחאה, כי אינפורמציה סיפור לי שאין לך. אבל כאן, הוויכוח, המחיבי לא מחזיק, זה לא היה פנימי וזה עכשיו מחאה, אילו הם עובדות ונתונים שאני לא יכול להוכיח, אז אתה תראה. יפה צחי, יפה, זה מעניין. שלח לי את זה בבקשה בוואטסאפ, את הקטע הזה. תודה רבה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. לא הייתי יותר קשה, יש גם קצה. צריך לבדוק את זה.